לכן אנחנו בסיום שני ימים טובים, יום חג השבועות ושבת. המשך ממתן תורה לקבלת התורה. תורה מן השמיים. אני רוצה היום לעמוד על מדרגת קדושת לשון הקודש, כפי שהשל"א מביא בספר הפרדס ובעצמו מרחיב בהסברת עניינה של קדושת לשון הקודש וצורת האותיות של לשון הקודש. בדרך כלל כל לשון ולשון של שאר העמים אין לה ערך עצמי, אלה סמלים. הדיבור, האותיות, הם סמלים איך להעביר מסרים ותכנים מאחד לשני, והסמלים האלה עניינים טכניים שאין בהם קדושה מעלה, אין בהם דבר עצמי. אם אפשר להעביר בצורות אחרות, אין נפקא מינה אם ידברו בביטויים כאלה או בלשון אחרת, העיקר שלהעביר את המסר, את התוכן, את הרעיון שהאחד רוצה להעביר לשני. לא כן עניינה של לשון הקודש. לשון הקודש יש בה קדושה עצמית, ערך עצמי. דרך בעל ספר הפרדש שמביא השל"א, הוא אומר על דרך המשל, ספר רפואות, אדם כתב ספר בענייני רפואה, ומישהו אחר קרא את הספר והבין את התוכן שלו, אין לה ספר תפקיד, אפשר לזרוק אותו. הוא מילא את יהודו, את שליחותו, ואין לו שום ערך כשהוא לעצמו, כי כל עניינו היה להעביר את התוכן, את ההוראות, את הכללים בענייני הרפואה שבהם נכתב הספר. לא כן דברי תורה, לא כן לשון הקודש, יש בה בלשון הקודש קדושה עצמית. על כן מי שלומד תורה ואיננו מבין מה שהוא לומד, לא מבין מה שהוא קרא, הוא קיים מצווה. יש לקריאה הזאת ערך עצום, אגם שהוא לא הבין שום דבר ממה שהוא קרא. מפני שהמילים הללו, שהוא קרא אותם, יש להם תוכן עצמי. המהר"ל בתפארת ישראל, בהקדמה לתפארת ישראל, מסביר מדוע אנחנו מברכים בברכת התורה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. יש בזה אומנם נוסחאות שונים, אבל נוסח של אשכנזים זה לומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. למה הביטוי לעסוק? ללמוד, לדבר בדברי תורה. מה זה לעסוק? אומר המהר"ל שאם אדם למד לא נכון, הוא טעה בלימוד ואפילו הפך את המשמעות של הדברים. במקום לקרוא ואהבת את השם אלוקיך, הוא קרא ואהבת, חס וחלילה. הוא הפך ממש את המשמעות בדיוק ההפך מהנכון. על זה הכתוב אומר, ודגלו עליי אהבה ודילוגו, אפילו שהוא מדלג, אפילו שהוא מתבלבל, עליי אהבה. ולכן והוא מקיים בזה לימוד תורה, כי הוא התחבר לדברי תורה. לא הבין. לכן אנחנו מברכים לעסוק, שגם עצם העסק בתורה, עצם הקשר לתורה, הוא כבר קיום מצוות תלמוד תורה, שייכות לדבר השם. הרב, בעולת ראייה, עומד על אותו הקושי הזה, מדוע הלשון לעסוק בדברי תורה, והוא מבאר מצד השני, אבל אותו הרעיון. הוא אומר, כמה שאנחנו נלמד תורה, וכמה שנתאמץ להבין, וכמה שנעלה ונתבונן יותר ויותר, לעולם לא נגיע להבנה העליונה, כמו שריבונו של עולם מלמד אותנו. כי לא דרכי דרכיכם, ולא מחשבותי מחשבותיכם. ולהבין את דבר השם, אנחנו יכולים להבין רק לפי היכולות שלנו. אבל דבר השם גבוה מעל גבוה, משתלשל ויורד מדרגות מדרגות עד שמגיע אלינו, להבנת שכלנו ואפילו להבנת החכמים היותר גדולים, גם כן ההבנה שלהם היא מוגבלת. על כן אנחנו אומרים לעסוק בדברי תורה. כי עצם ההבנה, הדבר השם לחלוטין, איננו יכולים להגיע. כמה שאנחנו יכולים, אנחנו עוסקים בדברי תורה. ממשמשים, נוגעים. אפס קצהו של הדעה האלוקית, של הרעיון האלוקי, של החוכמה האלוקית. אם כן, התורה היא משתלשלת והולכת מן השמיים אל הארץ. מן השמיים הקדוש ברוך הוא השמיע את קולו, והתורה הולכת ויורדת עד שהיא מגיעה אלינו. התורה בלשונה, בלשון הקודש, ובכתיבתה, כפי שמקובלים אנחנו בכתיבתה, יש את הקדושה של הצורה של האותיות גם כן. על כן, כשספר תורה נשרף, צריך לקרוע פעמיים. פעם בגלל האותיות, ופעם בגלל הגביל. כי הקדושה היא קדושה כפולה. יש בעצם האותיות קדושה. כשמשה רבינו ירד מהר סיני, והוריד אל הלוחות, והוא ראה מה שקורה בישראל, ותשש כוחו, אומרים חז"ל, תשש כוחו, כי האותיות פרחו מהלוחות, והלוחות נשארו לוחות אבן, ולוחות האבן הם היו כבדות ממסעה. אי אפשר בכלל לשאת לוחות כאלה. אבל התורה שבתוכה, עשרת הדיברות שבתוכה, הם הרימו את התורה, את הלוחות. כאשר פרחו האותיות, נהיו אבנים כבדות, ונפלו ונשתברו. זאת אומרת שיש תוכן פנימי באותיות. יש איזו נשמה פנימית, איזה תוכן פנימי בדיבור, בדברי תורה. יתר על כן, כל התורה במהות שלה היא עליונה, והיא מגלגלת ויורדת אלינו, ואנחנו בעצם מדברים בתורה דיברה כביכול בלשון בני אדם, זה רק בדרך המשלית, על דרך הדוגמה. כשאנחנו אומרים רגל של כיסא, זה רגל? ברגל אמיתית? זה רק בדרך המשל. מתכוונים, הרגל, מסתמשים בזה בלשון מושאלת לרגל של אדם, או יד של כלי. זה יד? זה רק בדרך המושאלת, אנחנו משתמשים בזה, כן, יד כיד. אבל גם היד של האדם היא מושאלת. יש יד עליונה, יש התוכן של היד, כן? מה שהתפקיד של היד של האדם, יש בשמיים, יש כביכול האדם העליון, דמות יושבת על כיסא וכולו. אנחנו רואים ביד הנביאים אדמה, לפעמים הקדוש ברוך הוא מופיע רואה הנביא יד, כביכול. הופעה, כלומר, של כוח מסוים שאנחנו משתמשים בביטוי יד לבטא את הכוח הזה. אבל בעצם מדובר על כוח עליון, כוח רוחני. והיד של האדם היא מושאלת מהגודל האלוקי. היד, הרגל, העין, האוזן. העין רואה, אבל בעצם אין השם אל יראיו. כלומר, ההשגחה, הראייה, ההטבה, ההשפעה, משתמשים בזה בלשון עין. השגות העליונות, החכמים הם עיני העדה, כביכול. העיניים מבטאות איזה ראייה, איזה התבוננות, והגדולה האלוקית, ריבונו של עולם, הוא רואה וצופה ומשגיח, לא בעין הגשמית, אלא במקור העליון של הכוח הזה של ההשגחה וההשגה, וזה העין האמיתית. והעין של האדם היא מושאלת מהמקור העליון. ונמצא שכל מה שהתורה מדברת, יש לה בעצם משמעות עליונה אלוקית. והיא משתלשלת ויורדת ומופיעה כאן בשבילנו בהדרכתנו, איך אנחנו ננהג ואיך אנחנו נתנהג על פי רצונו של ריבונו של עולם. אבל תורה היא למעלה גבוה מעל גבוה. השורש של התורה גבוה מעל גבוה. בזה אומר השלש, אפשר לתרץ את הקושי שרבים שואלים, מדוע עולם הבא לא כתוב בתורה? זו שאלה גדולה מאוד. דבר כזה מרכזי שלא יהיה כתוב בתורה? במפורש. רמזים, חז"ל מצאו לנו הרבה רמזים מאיפה אנחנו לומדים שיש עולם הבא, תחיית המתים. אבל במפורש בתורה לא כתוב. אומר השלה, אם בתורה האמיתית, לא בתורה המשלית, אז יש עולם הבא. אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעתם, הגשם זה לא בהכרח, הגשם פה הוא המשלה של שפע שיורד מן השמיים ומרווה את הארץ. זה גשם, אבל יש גשם של שפע יותר עליון, יותר רוחני. שפע שמיימי, פנימי, רוחני, זה הגשם האמיתי. האור השם, זה העולם הבא. וכל הברכות וההבטחות שהקדוש ברוך הוא מבטיח בפרשת וחוקותיי, מבטיח להם לישראל, בזה בעצם תמון העולם הבא במפורש. כן. כי אחרת לא חידש לנו שום הדבר, השלה שום דבר. ומה שכתוב בלשון הזאת, שגם גשם פה בעולם הזה, זה בדרך המושלת. גם פה בעולם הזה הקדוש ברוך הוא נותן שפע. אם בחוקותיי תלכו תקבלו גשמים עליונים וגשמים כאן בעולם הזה גם כן. אבל הם תפילים לגבי השפע הגדול העליון שהוא העולם הבא. ככה דברים בלשון של התורה, ככה דברים באותיות התורה. אבל כן, הרב כתב ספר ריש מילין כדי להסביר את צורת האותיות ולהראות את הרעיונות התמונים בכל אות ואות. מה מלמד אותנו האות א', גם בקריאתה שקוראים א', גם בכתיבתה שהיא בנויה מיוד ומקו אלכסוני ומיוד תחתית, איזה משמעויות אפשר לראות בצורת האותיות, ואפשר לכתוב ספר שלם על כל אות ואות. ההתבוננות עמוקה שיש כאן, איזה ביטוי, האות א' היא האות הראשונה, והיוד שבראשה היא מבטא את השפע ממקור עליון, ואחר כך הוא משתלשל ביורד ונמשך לעולם הזה וכדומה, והקו הזה הוא מין הגבול או המחבר בין מה שמעל השמיים ומה שמתחת לשמיים, ועוד התבוננויות עמוקות. ואכן באמת בכל צורת אות ואות של תורה יש משמעויות. זה בצורה, זה בביטוי שלה, בתוכן הפנימי שלה. ולכן כשאדם קורא בתורה, עצם הקריאה ועצם ההתבוננות באותיות היא כבר התחברות והתקשרות אל הקדושה העליונה שנמצאת בתורה. זאת אומרת, השמיימית עליונה ויורדת אלינו לעולם הזה. הפעם התחברו אצלנו היום טוב של חג השבועות אל השבת, וכדי שיהיה אפשר להכין מיום טוב לשבת, עשינו עירוב תבשילים. והמהר"ל בספר נצח ישראל רואה ברעיון הזה של עירוב תבשילים שיש כאן איזה לימוד מיוחד. הוא מביא דברי הגמרא במסכת שבת בדף קנון א', זכור את בוריך בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרע אלו ימי הזקנה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי חפץ בהם. אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. מה אומרת? שאדם צריך לזכור שכשמגיעים ימות המשיח המצוות שאדם עושה לא מזכים אותו בזכויות. מדוע? מפני שימות המשיח, מסביר המהר"ל, ימות המשיח תהיה הופעה גדולה של השגחה אלוקית לטובה על ישראל. וכל אדם שיראה את ההשגחה הזאת, כמובן שהוא יהיה עובד השם. אי אפשר שלא להיות עובד השם. אם אדם רואה השגחה עליונה, רואים את ריבונו של עולם לנגד עינינו משגיח, מטיב עם ישראל ומרחיק את האויבים וכדומה, עושה את כל ורואים עין בעין את ההשגחה האלוקית, וכי אדם לא יעשה את רצון השם באותה שעה, אין מקבלים גרים לימות המשיח. למה? מפני שהם מתגיירים לא לשם שמיים. הם יודעים שטוב לישראל, הם רוצים להתחבר אל עם ישראל. גם בישראל, מה שישראל יתחילו לקיים, אם יהיו כאלה שיתחילו לקיים יותר מצוות ממה שהיה מקודם, זה לא מזכה אותם, מפני שזה לא המבחן שהם באמת בחרו לעשות בטוב, מפני שהם רואים את כל המציאות האלוקית, ולכן הם מתנהגים בטוב. לכן, זכור את בוריך בימי בחורותיך. עד אשר יבואו ימי הרעה, אלו ימי הזקנה, זקנת הדורות, אלו ימות המשיח, ימים אשר אין חפץ בהם, כלומר אין חפץ, אין בהם זכות וחובה. אז מזהירים חכמים אותנו, והמזהיר הפסוק שצריך לזכור מקודם, כי אחר כך אין זכות וחובה. הרי לא ייתכן שאדם יראה ניידת של משטרה והוא יגביר את המהירות כדי לעבור על החוק. זה לא שייך. רואים אותו, מיד תופסים אותו. רואה, עומד, מצלמים, והוא רואה והוא יעבור על החוק. או יש עומדים שוטרים והוא פורץ את הבית בפניהם. לא יעסק הדבר הזה, רואים אותו. כהשגחה האלוקית קיימת ורואים בפועל, מי שלא עושה בסדר מיד ננש, מי שעושה טוב מקבל שכר. אז כל המעשים הם לא יכולים להיות, אי אפשר לקבל עליהם שכר, וגם לא עושים מעשים לא טובים, ימים שאין חפץ בהם, שאין בהם זכות וחובה. אומר המהר"ל שאין הכוונה לומר שבימות המשיח לא יהיה שכר על המצוות, אלא הכוונה היא זאת, שאם אדם יתחיל להיות עובד השם בימות המשיח, קודם הוא היה רשע ועכשיו הוא החליט להיות צדיק בגלל כל המציאות המיוחדת של ימות המשיח, זה לא התחשבו במהפכה הזאת שעכשיו התהפך. עכשיו זה לא בא מתוך בחירה ומתוך גילוי של רצון, ולא אין כאן לפום צער האגרה של הבחירה החופשית של האדם. אבל בכל זאת בימות המשיח יש עבודת השם. מי שהיה מקודם עובד השם, מקודם הוא קיים מצוות, ויגיעו ימות המשיח ואז הוא ישתמש בכל האמצעים החדשים שקדוש ברוך הוא ניתן לנו, חיים עם אמצעים הרבה יותר טובים לעבוד אותו, והוא ימשיך לעבוד את השם ביתר שאת וביתר עוז, יקבל על זה שכר. מי שיתהפך, היה רשע ועכשיו יתהפך להיות צדיק, הוא לא יקבל שכר. המהר"ל לפי שיטתו רוצה לומר שימות המשיח הם לא שונים לחלוטין מלפניהם, כי אתם יודעים שיש מחלוקת בגמרא אם ימות המשיח הם שונים לחלוטין. רבי שמואל בר נחמני אומר שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, לא נהיה משועבדים לגויים, יהיה לנו מלכות עצמית, מדינה, מלך, ואין עול הגויים ואין מלחמות עם הגויים, אלא להפך, אנחנו נצחים אותם, לא יהיה עול. אבל לא ישתנה העולם הזה, הוא לא יהיה עולם אחר. במהר"ל רוצה לחבר בין הדעות, שדעה אחרת אומרת שיש שינוי גדול, הוא אומר, יש שינוי אבל טבעי. יש שינוי. השינוי יהיה שתהיה השגחת השם ניכרת לעין. אבל אבל בדרך הטבע. הגשמים ירדו כרגיל, לא ירדו דברים בלתי טבעיים. התבואה תצמח, הכל יצליח, הכל יפרח, הכל יהיה לטובה, לא יהיו קלקולים, לא יהיו קשיים, אבל זה יהיה משהו שלא רגיל, כי בדרך כלל במציאות יש קשיים, יש כל מיני עיכובים וצרות, ובימות המשיח הכל ילך, אבל בדרך הטבע, כלומר יהיה מצב ביניים כזה, טבע עליון, טבע מיוחד. וזה גם הכוונה מבחינת קיום המצוות. יהיה עדיין בחירה חופשית, אבל מי שיבוא לבחור בימות המשיח, להפוך את אורו ולהחליט עכשיו, מעכשיו אני לא יהיה מגיע לו על זה טובה גדולה. אבל מי שהיה מקודם טוב, ועכשיו הוא יהיה עוד יותר טוב, הוא בסדר, הוא בזכותו ימות המשיח, והוא משתמש בימות המשיח באמת לעתים מנסף, הוא כמובן יקבל שכר. אומר המהר"ל שזה הרעיון שתמון במידה מסוימת בעירוב תפשילים. שבת היא מעין עולם הבא, יום טוב זה ימות המשיח, שלב לפני עולם הבא. שבת היא עולם הבא, יום שכולו טוב, כן? זה שבת היא מעין עולם הבא, היא מרמזת על עולם הבא. יום טוב הוא מרמז על ימים טובים, כלומר באופן כללי בדורות זה ימות המשיח. מי שלא תרח בערב שבת אין לו מה יאכל בשבת. אדם לא יזכה בעולם הבא אם הוא לא תרח מקודם בעולם הזה בימי החול. צריך להכין את השבת. אם הוא לא תרח בשבת אין לו עולם הבא. אבל מי שתרח בערב שבת הוא יכול גם להכין אחר כך ביום טוב בימות המשיח, כלומר על ידי עירוב תפשילין. מה העניינו של עירוב תפשילין? שאדם מתחיל להכין את לשבת עוד בחול, ואחר כך הוא יכול להמשיך להכין גם ביום טוב. כי היום טוב, להכין מהיום טוב לשבת זה לא שייך, מפני שעניינה של השבת להכין את זה ביום חול. בדיוק אותו מהלך. כלומר, זה העניין הזה של עירוב תפשין לדעת, להכין את השבת צריך בחול, להכין את העולם הבא צריך להכין בימים שלפני ימות המשיח. ואחר כך יבוא ימות המשיח. זכור את בוריך בימי בחורותיך עד אשר יבואו ימי הזקנה, מהרעה ימים אשר אין חפץ בהם. ואנחנו לא יודעים מתי הם יבואו. כמה שמנסים לראות בדברי חכמים מתי יהיו ימות המשיח, ויש רמזים לזה, צרות כאלה ומאורעות כאלה שהם מרמזים על ימות המשיח, אבל באופן מסודר לחלוטין אי אפשר לדעת מתי הם יהיו. יש אנשים חושבים אחרי שכל עם ישראל יחזור בתשובה, ואז כמובן זה צריך להיות ימות המשיח. אחרים חושבים שדווקא שירדו, ויש בדברי חכמים דור שכולו זכאי, דור שכולו חייב. יש דעות או דור שכולו זכאי או דור שכולו חייב, ימים שיש משברים רוחניים או דווקא התעלות רוחנית. כל האפשרויות קיימות, ולכן אין לדעת מתי יהיו ממש ימות המשיח. זה לא אומר שזה יהיה המהפכה ברגע אחד, זה יכול להיות תהליך של כמה ימים, של כמה שבועות, אולי של כמה חודשים, אבל זמן מאוד קצר של מהפכה רוחנית לעשות בזמן הקצר הזה, מאז שיתחיל עד שיסתיים, או עד שאנחנו נרגיש שזה מתחיל, אם בכלל נדע, אולי זה כבר התחיל, השלבים המוקדמים. זה אי אפשר לדעת. וזה מה שאומרים לנו חכמינו זיכרונם לברכה, שצריך להתכונן. אנחנו יוצאים עכשיו מחג השבועות עם כוחות מחודשים. זה עניינו של חג השבועות, לחדש את הברית עם ריבונו של עולם, לקבל תורה מחדש, חג שבועות זה חג של התחדשות, שמביאים שתי הלחם מהתבואה החדשה, זה, והשמחה מאוד מאוד גדולה שהתבואת הארץ החלה לגדול, וראשית התבואה מביאים ביקורים אל השם. כלומר, זה יום של שמבטא תקופה שמתחדשת, שהולכת ומתחדשת. כמו שההתחדשות קיימת בפועל בתוך התבואה, כך ההתחדשות קיימת גם באופן רוחני, באופן פנימי, באופן עליון. ואנחנו צריכים לקחת את ההתחדשות הזאת ולעבור למהלך עוד יותר גבוה, עוד יותר אמיץ, עוד יותר נמרץ במהלכים שאנחנו הולכים. ואני אומר, אני מזרז ומזורזים. מההורים אני שמעתי קצת כמה שהם מתרשמים מהישיבה, פעלים, איזה אווירה של קדושה, של רוממות, ובאמת, ככה, ככה, ככה הישיבה הולכת ועולה, ואתם, זה הישיבה, כן? הישיבה הולכים כל הזמן במהלך של עלייה ושל התקדמות, ואין מזרזים, אלא למזורזים. צריך כל הזמן להיות בתהליך של התחדשות והתקדמות. שאל אותי תלמיד אחד, עכשיו לקראת הרבה חתונות שתהיינה בשבועות הקרובים, איך מחליטים תלמוד תורה כנגד לשמח חתן וכלה? איך מחליטים על הדבר הזה? מבטלים תלמוד תורה להכנסת כלה, אבל אולי זה דווקא כשיש חתונה ביישוב, אבל צריכים לנסוע, אולי זה אחרת, כמה לנסוע, כמה שעות, שאלה שכל אחד מתלבט בה במשך הזמן, כמעט כל אחד נפגש איתה. אמרתי לו, תראה, אדם צריך להיות לו תוכנית לימוד. בזמן הזה הוא צריך כך וכך להגיע, להספיק, והוא עובד, עובד עבודת השם. תלמיד ישיבה זה לא פחות ממי שעובד. האם אפשר להגיד שהאדם צריך לעבוד בשעות עבודה שהוא צריך לעבוד? אומרים לו, מזמינים אותו לברית. מה הוא אומר? אני לא יכול. לא יכול לעזוב את מקום העבודה. מה אני יכול לעשות? מי שלומד בישיבה, הוא כן יכול לעזוב את מקום העבודה. מה זה, תורה זה פחות מעבודה? מתו לו מהמשכורת? התורה בוודאי מתו לו מהמשכורת, משכורת הרבה יותר גדולה. אז מה צריך להיות השיקול? מה, התורה זה הפקר? שבתורה מתי שאדם, אם הוא רוצה לעשות דברים אחרים, מצוות, הוא יכול לעשות? עבודה זה מוכרח, מה יכול להיות? זוכר שכשאני הייתי אברך ואשתי הייתה מורה, ואחד הילדים חלה והיה צריך להישאר בבית לשמור עליו, ואשתי אמרה לי, אני, מה, אם אני לא אלך לבטל תורה של תלמידים של הכיתה לא תלמד, יהיה מלא מקום, זה לא יהיה אותו דבר, ויש תוכנית לימודים. אמרתי לה, גם אני עובד, מה אני, תורה זה הפקר? זה לא שייך, אני חייב, אני עכשיו צריך עובד בישיבה מהסדר בוקר עד סוף סדר שני, אני לומד, זה התפקיד שלי, זה לא שייך. צריכים לקחת בייביסיטר או מישהו אחר. שנינו עובדים, לא את עובדת ואני לא עובד. אז היחס לתורה צריך להיות לפחות כמו עבודה, לא להישאר במצב כאילו עובד בלבד, אלא כמה יותר. מה עושה מי שצריך לעבור מבחן בדיינות בעוד חודש ובעוד חודשיים, והוא חייב כל יום, יש לו תוכנית לימוד, כל יום הוא צריך לסבור על כך וכך סימנים, לחזור, לשנן, והוא חייב להגיע, אם הוא יום אחד יהיה חסר לו, לא יספיק, והוא צריך לנסוע לחתונה. מה הוא אומר לחתן? יש מבחן, מה אני יכול לעשות? ומי שאין לו מבחן, אז הוא פחות צריך ללמוד. המבחנים הם בשביל שיהיה תירוץ. כל אחד, בשביל זה עשינו גם את המבחני הבקיאות. שמישהו, ההורים שלו יגיד לו, תבוא, יש לנו מסיבה בבית וזה, יגיד, יש לי מבחן בסוף החודש. אני לא אספיק, אני לא יכול לעבור לשנה הבאה, לעלות כיתה. לא שלומדים בשביל המבחן, המבחן הוא תירוץ לאל, של, שאם מישהו רוצה לבטל אותך, אתה אומר, אני, מה אני יכול לעשות? אני, יש לי מבחן, כל, חייב לעבור את המבחנים, אם לא עוברים את כל המבחנים של כל החודשים. מה יהיה אחר כך? אפשר כיתה? כך צריך להתייחס באמת ללימוד התורה, לדעת שאין כמו לימוד התורה. אמנם לימוד התורה הוא צריך גם להיות מבוצע למבוצע, אז מי שחבר טוב של החתן, חברים טובים של החתן, מחויבים לשמח חתן וכלה וכדומה, אבל לעשות הכל בשיקול דעת, ולא לא לראות את הלימוד כאילו כל מצווה היא מבטלת אותו ודוחה אותו, זה לא כך. אתם יודעים את זה, אני אומר כמזרזים למזורזים, אני לא אומר את זה לכם כאילו אתם אף פעם חס וחלילה מחפשים כל מיני הזדמנויות להתפרפר או משהו כזה, אלא להפך, אני יודע שאתם שוקדים ולומדים, ואני רק מכין לכם את התירוצים, כי לפעמים לא נעים, לא יודעים מה להגיד, אז תגידו, יש מבחנים. אחד שאל אותי פעם, אמר לי שההורים רוצים שהוא יבוא לאיזו מסיבה משפחתית, אז אמרתי לו, תגיד ששאלת את הרב, הוא לא הסכים. זה אמיתי, כי שאלת אותי ואני לא הסכמתי, בסדר. מה, הוא יישא נגד הסכמה? לא שייך. חודשי הקיץ זה אתגר מיוחד של לימוד התורה. הברוריה למדה 300 הלכות ביום חמסין, שקדה על התורה אפילו ביום חמסין. פה אין בעיה כל כך, יש מזגנים, לא יודעים מתי יש חמסין, מתי לא. בכל אופן, בעזרת השם נקווה שהחודש הזה, חודש של מתן תורה, הוא יהיה חודש של המשך של שקידה, ונעלה ממדרגה למדרגה ונתחבר אל התורה, נתמלא באורה של תורה, ונהיה מוכנים ליום יבוא, כמו שאמרנו, זכור את בוריך בימי בחורתך. וכשלא נהיה מופתעים, וכשנגיע לימות המשיח לא נהיה מופתעים, ולא נגיד אילו ידענו שהם כל כך קרובים היינו הרבה יותר מתאמצים. נגיד ברוך השם שהתכוננו והיינו מוכנים, ונהיה מוכנים להתבשר, ונזכה להתבשר במהרה בימינו בבשורות טובות, ישועות ונחמות.